האם אדם אשר נשתתק וכתוצאה מכך איבד את כושר דיבורו לא יכול לדבר, האם יכוון את אכילתו רק בזמן שאחרים נמצאים עמו כדי שיוכל לשמוע ברכת המוציא, ועוד יותר בשביל לשמוע את ברכת המזון שהיא חובה מן התורה, או שמה אין עליו את המגבלה הזו אלא הוא בגדר אנוס רחמנה פטרה ויכול הוא לאכול כל אימת שהוא רעב ורוצה לאכול, למרות שלא יוכל לשמוע ברכת המזון מאחרים או ברכת המוציא, והוא בעצם יוכל בלי ברכה רק עם הרהור בלב בלבד. והתשובה, למרות שיש מן הפוסקים שנראה שהם חייבים שישתדל האדם לכוון את מאכלו בזמן שאחרים אוכלים ויוכל לשמוע, נראה לנו דעתנו שבעניין הזה אין גדר של חתחילה ודיעבד, שברמה עקרונית הוא פטור מגדר אנוס רחמנה פטרה, ולא צריך להתאמץ ולדחות מאכלו בגלל הברכות, אפילו בברכת המזון שהיא דאורייתא, ורק אם מזדמן לו על סדר יומו, אז ברור שאין טוב יותר מזה שהוא גם שומע, אבל אינו צריך לשנות את סדרו ואת טבעיו ואת צרכיו בגלל הברכה. ובכן, שני דברים צריכים ללמד. דבר ראשון, שזהו לענו דעתנו עיקרון, שאין התורה מצווה בין אדם לקיים מצווה עם מישהו אחר, שזה תלוי במישהו אחר. רק במצוות קידושין ומצוות פריה ורבייה תלוי האדם בדעת אחרת. וכן מה שחכמים ציוו אותנו באמירת קדושה, שזה תלוי בציבור, קריאת התורה תלוי בציבור, אלו הם גדרים אחרים. אבל כל המצוות המוטלות על היחיד, התורה או חכמים ציוו את היחיד לקיים אותן אם יש לו יכולת, כשהוא בפני עצמו ולא שהוא תלוי באחרים. משל, למה הדבר דומה? לאדם אשר אין לו יד שמאל ולא יוכל להניח תפילין, כי מה נפשך? יד ימין לא יכולה להניח ביד שמאל כי אין יד שמאל, ולהניח תפילין ביד ימין במקום יד שמאל הוא לא יכול כי אין לו יד שיכולה לקשור. אז אנו דעתנו פטור אותו אדם מהנחת תפילין של יד, כיוון שהוא בבחינת אנוס, אין לו את הכלים מגופו שלו שבהם יוכל לקיים את המצווה. כיוצא בדבר תפילין של ראש, אם יש לו יד אחת ויכול להניח אז יניח, אבל אם הוא קטוע שתי רגליים, שתי ידיים, אין עליו חובה לומר למישהו שיבוא יניח לו תפילין של ראש כדי שהוא יזכה להניח תפילין של ראש, כי הוא בחינת אנוס רחמנה פטרה ואין לו את האפשרות. והתורה צוותה למי שיש לו את האפשרות, הוא לא בגדר אנוס רחמנה פטרה. ולכן אדם אשר הוא לא יכול לדבר כי איבד את כוח הדיבור, פטור מפרקת המזון, ואיננו מנוע מלאכול מיני מזונות ולחם רק בגלל העובדה שלא יוכל ברך ברכת המזון, אלא הוא בגדר אנוס רחמנא פטרי. זהו יסוד גדול מאוד שאנחנו ייסדנו אותו בהבנתנו בשיטת הציוויים ומהותם. והמקור השני הוא בנוגע לברכה, מקומה של הברכה. אנחנו מצאנו במסכת תרומות פרק ראשון הלכה שנייה, קודם כל הלכה ראשונה, חמישה לא יתרומו, ואם תרמו אין תרומתן תרומה, החירש והשוטה והקטן והתורם את שאינו שלו, והנוכרי שתרם את של ישראל ואפילו ברשותו, אין תרומתו תרומה. חירש המדבר ואינו שומע, חירש המדבר ואינו שומע לא יתרום, ואם תרם תרומתו תרומה. חירש שדיברו בו חכמים בכל מקום שאינו שומע ולא מדבר. ואומר רבנו בפירוש המשנה, חירש בלשוננו הוא שאינו שומע, וקראו חכמים עליהם השלום למי שלא שומע ולא מדבר חירש, לפי שסיבת האלימות היא חירשות שנפגע בה הילד במעי אמו וגורמת לו שלא ישמע איך מדברים. וכבר נתבאר זה בספר השאלות הטבעיות, ולפי כך קראו את האלם על שם גורם האלימות. ודע שאם נתחרש האדם אחרי שהיה שומע, או נעלם אחרי שהיה מדבר, הרי זה לא יתרום לכתחילה. למה? כי מה עם הברכה? כי הרי הוא לא יכול לברך. וכך רבנו כותב בפרק רביעי מהלכות תרומות הלכה רביעית, חמישה לא יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה, חירש מדבר ואינו שומע, לפי שאינו שומע הברכה, והאילם ששומע ואינו מדבר בערום מפני שאינן יכולים לברך. הנה לנו שרבנו מנע את החירש שלכתחילה לא יתרום בגלל שהוא לא שומע את הברכה, והאילם שהוא כן שומע אבל לא מדבר לכתחילה לא יתרום בגלל שהוא לא יכול לברך. אז לכאורה הברכה הזו היא ברכת המצוות, הברכה על הפרשת תרומה היא ברכת המצוות שהיא כל כולה מדרבנן, ובכל זאת היא יוצרת מצב של דיעבד ושל חתחילה, של חתחילה לא יתרום, ורק בדיעבד אם תרם תרומתו תרומה, מה שלכאורה זה תומך באותם אלו אשר סוברים שהאדם שאיבד את כושר דיבורו לא יברך, כיוון זאת אומרת שישתדל לאכול רק עם אנשים שאכלו ומחויבים בברכה כדי שישמע מהם, לכאורה זה תומך בהם. ואין הדבר כן, כיוון שבתחילת פרק זה אמר רבנו, עושה אדם שליח להפריש לו תרומות ומעשרות, שנאמר כן תרימו, חמישה לא יתרומו. כלומר אנחנו מדברים בדיני שליחות להפרשת תרומות, ומעטו חמישה לא יתרומו בתורת שליחות, ויש חמישה אחרים שלא יתרומו, ואם תרמו תרומתן תרומה מדובר בתור שליחים. אומרים לאדם שהוא בעל היבול, אל תמנה לכתחילה שליח שהוא חירש או אילם, אף על פי שהוא חירש המדבר, ואף על פי שהוא אליהם השומע, שאז מדין תורה שהוא פיקח לכל דבר מדין תורה. אבל כיוון שאתה ממנה אדם שלא יכול לברך, אתה מפסיד את הברכה, וזה לא גדר לך תחילה, כי אתה יכול להפריש תרומות מעשרות עם ברכה, ואתה מפסיד את ברכת המצוות. אלא תמנה או אתה תפריש או תמנה מישהו שהוא יכול לברך, ואז זה נקרא לך תחילה. אבל מה יהיה אם יש לנו אדם שהוא חירש המדבר או אילם השומע, שכאמור מדין תורה הוא כפיקח לכל דבר, ורק מדרבנן יש לו מגבלות, הוא רוצה לאכול פירות וירקות, ואסור לו לאכול פירות וירקות כל עוד הם טבל, כל עוד לא להוציא מהן את התרומות מעשרות. כלום יהיה מנוע מלאכול בגלל שלכתחילה אסור לו להפריש בלי לברך, הוא הרי אינו יכול לברך. חלילה אנוס רחמנה פטרה, כעת הוא צריך לאכול שיוכל, לא עליו ציבו לברך, ומה שאמרו לכתחילה זה בגדרי שליחות. אבל כל שאדם רוצה לאכול והוא מקיים את מצוות השם שלא לאכול טבל ומפריש תרומות מעשרות, אז זה נאמר ברכות אינה מעקבות ואנוס רחמנה פטרה. ורק אנחנו מדברים על המשלח, יש בידך לקיים את המצווה לכתחילה, למה לקיים אותה בדיעבד? זה משהו אחר. אבל כל שאין לו את היכולת, לא ציבו אותו. זוהי נראית דעתנו, זוהי נראית דעתנו בעניין הזה של ברכת המזון, שאדם שנשתתק והוא רוצה לאכול, אין עליו מגבלות, יכול לאכול, ואנוס רחמנא פטרה. ומקרה זה, אף על פי שהרהור לב כדיבור דמה, יהרהר בליבו ובשבילו לפניו יתברך, כאילו ברך ברכת המזון, כאילו עשה את הכל. כאן המקום להעיר ביחס למקרא מגילה. ביחס למקרא מגילה מצאנו שלפי רבנו, על פי הדיוק של מורי, שאדם שהוא יודע לדבר והוא חירש, שחייב, שיש בעיה אם הוא חייב בקריאת המגילה, ומצאנו שמורי מחייב בקריאת המגילה. שם זה גדר אחר. האם כשציבו חכמים על מקרא מגילה, האם יתנו את זה דווקא בכך שהוא עצמו שומע, שזה ודאי הדבר הטוב יותר, או כלשהו קורה ואפילו אחרים שומעים שיש בזה פרסום ויש בזה חשיבות? נראה לנו ששם זה משהו אחר, כיוון שיש פרסום הנס, אז יש חיוב גם לאדם שלא שומע והוא יודע לקרוא. אבל אינו דומה למה שאנחנו דיברנו היום ביחס לאדם שאיבד את כושר דיבורו, הוא פיקח, הוא אדם נבון, הוא אדם בעל ידע, הוא חכם גדול, איבד את כושר דיבורו, שכאמור אינו מוגבל מלאכול בגלל הברכה, ודאי לא בעין ברכת המוציא, אלא אפילו ברכת הברכה שמן התורה אינו מוגבל בגלל זה. רבי חנינא בן עקשיא אומר הסדר.